לטובת כל מי ששכח או יצטרף, אני אעשה פה חזרה מהירה על מה שראינו פה במאמר, ונתחיל בעזרת השם את הפסקה הבאה שמתחילה בעמוד קוף למד זין, למי שיש לו את הספר, מי שמסתכל במחשב או פה בקהל יש לו דף מצולם. אז מאמר דעת אלוהים, מאמר דעת אלוהים, אחד המאמרים המרכזיים, יש שטוענים המאמר המרכזי ביותר במשנת הרב קוק, עוסק בכשמו כן, איך יודעים את אלוהים, איך נוצר המגע בינינו לבין אלוהים. דיברנו על זה כל הזמן, הזכרנו זה בתחילת המאמר, אני חוזר על זה גם עכשיו, שבמאמר הזה עצמו הרב מתחיל כבר מאיזה הנחת מוצא שאדם מבין מה זה אלוקים בתפיסה האמונית הרחבה של הרב קוק, וזה למדנו בזמנו בסדרה יסודות האמונה או מאמר יסורים ומרקים, ככה שזה אמור להיות הבסיס שעליו המאמר הזה נמצא, אבל אנחנו נלך על פי הקצב של הרב. והוא פותח דבר ראשון באיזשהו משל מעולם הלוגיקה שמדבר על זה שהיחס שלנו לאובייקט, לחפץ שנמצא מולנו, הוא יחס כפול. יש לנו גם את האובייקט מצד עצמו וגם את הקליטה הסובייקטיבית שלנו, איך שהדבר מופיע בנפש שלנו. ומסביר הרב שככל שאדם הוא בוגר יותר, הוא מבין שכל היחס שלו כלפי החפץ זה לא הדבר עצמו, אתה אף פעם לא נוגע באובייקט עצמו, אלא רק בהופעות שלו אצלך בנפש. למה זה כל כך חשוב להבין את זה? כי באותה שנייה האדם משנה את היחס שלו לחיים מיחס מנוכר, שהוא מסתכל מבחוץ ומנסה לתפוס איזה משהו, לבין יחס שאדם מבין שהחיים עוברים דרכו, שכל החיים שאני חווה, רואה, שומע, ממשש ותואם, זה לא משהו חיצוני לי, אלא זה מופיע דרך העולם הנפשי שלי. באותה שנייה, הוא והחיים מתאחדים. המשל הזה, ככה הוא גם מול להיות ביחס לאובייקט הגדול של המציאות. כמו שאמרנו, אנחנו לא נכנסים עכשיו מאיפה הגענו לזה שאלוהים זה האובייקט הגדול של המציאות, זה ראו במאמר איסור ומרקים, אבל הרעיון הוא שאלוהים זה כן, האובייקט שאנחנו מתייחסים אליו בכל חיינו, זה שורש החיים, ומכיוון יש שתי צורות יחס לאלוהים. יש צורה אחת, שזה התפיסה הדתית הקלאסית, וכנגדה הרב קוק יוצא במאמר, שאדם מתייחס לאלוקים כמשהו חיצוני לו, הוא מנסה לגעת באלוהים, מנסה להבין את אלוהים, מנסה למשש את אלוהים, הוא ממש בעבודה זרה, וכן על זה הדרך, והתוצר הבלתי נמנע, שאדם בעצם הופך את כל מערכת היחסים בינו לבין אלוהים, למערכת יחסים של אדון ועבד בצורה השלילית. זאת אומרת, יש כאן משהו חיצוני, שלא משנה כמה אני אנסה לשכנע את עצמי, שהוא נחמד והוא רוצה בטובתי, אבל יש פה איזה כוח חיצוני לי שכל הזמן רודה בי, וכמו שמענו, תוצאה בלתי נמנעת זה יצירת חברה ואדם פרטי, שהם מדוכאים, כל החיים שלהם נמצאים כל הזמן במלחמה עצמית, כל דבר אדם מרגיש שהוא כבול, והתוצאות שלו בהיסטוריה זה שהדבר מביא בסופו של דבר לכפירה. אפשרות אחרת, שזה בעצם מה שהרב מנסה להכווין אותנו, שאנחנו מבינים שאנחנו לעולם לא נוגעים באלוהים עצמו, אלא רק בהופעות של אלוהים דרך החיים שלנו. ממילא עבודת השם, מה זה לדעת אלוהים, איך נפגשים עם אלוהים, בזה שחיים את החיים בצורה העוצמתית ביותר. מילה זה משנה ב-180 מעלות את כל היחס של האדם הדתי היהודי. כן? זה לא אדם שמנסה כל הזמן לצאת מהעולם הזה ולגעת באיזה חוויה רוחנית ובאיזה כוח מיסטי או טילאי שהוא מנסה להכווין את חייו על פי ההוראות הלא ברורות שלו, אלא הפוך, הוא מנסה מתוך דבר השם שמופיע בתורה, בנבואה, מנסה לחיות את החיים פה בעולם הזה על כל עוצמותיהם. להיות אדם חברה מפותחת יותר, חזקה יותר, משוכללת יותר, טכנולוגית יותר, עדינה יותר, רגישה יותר, מוסרית יותר, כמה שיותר חיים. זה בעצם התורף המאמר. בתוך זה, עכשיו, הרב התחיל לפרק את השלבים. דבר ראשון, הרב דיבר איתנו שהתהליך הזה, שאדם מגיע לאט לאט להתמזגות עם אלוהים שמופיע בתוך חייו שלו, זה תהליך שעובר 5 שלבים, אני לא אחזור עליהם, אבל יש פה איזה מדרג שאדם לאט לאט החיים הופכים להיות לא משהו חיצוני ומנוכר, אלא הוא הופך להיות אכפתי בכל פרט בחיים, שזה בעצם ההשלכה של עובד אלוהים בצורה העליונה, בצורה הבוגרת, כמו שקוראו לזה הרב, כל דבר בחיים הופך להיות משמעותי, והוא כולו, ובאלוהים מתמזגים, כן, אלוהים תמיד כמובן הוא מעל וכולי, אבל ההופעה של אלוהים הופכת להיות עוצמתית בכל אישיותו. אחרי זה הרב דיבר על מה קורה כאשר אדם לא פועל בצורה כזו, והסברנו על שתי דרכים אפשרויות, כאשר אדם מנסה לתפוס את אלוהים מבחוץ, שזה כמו שאמרנו דבר בלתי אפשרי, אז קורה אחת מהשניים, או שהוא באיזה שלב מסתפק באיזה עצם חלקי, מה שלנו עבודה זרה, יוצר לעצמו איזה אליל, מוצא בחיים איזשהו כוח, חוויה, או עצם פיזי ממש, אם הוא לפני 4,000 שנה, שהוא מנסה למצוא בו את חזות הכל ומתמכר אליו, והיום זה בא לידי ביטוי בזה שאדם מוצא גם איזה ערכים, זה יכול להיות גם הומניזם או דמוקרטיה, לא משנה, והוא רואה בהם את הערך העליון של החיים, וזה הופך להיות האלוהים שלו, סוג של עבודה זרה. אפשרות שנייה, זה שאדם פשוט מתייאש מזה, ואומר, אין בעצם אלוהים, אין שורש לחיים, כלום, זה הכפירה, ומשני הדרכים הללו זה נוצר אסון. זה היה החלק ראשון של המאמר. החלק השני של המאמר, שאולי החלק היותר חשוב, שהרב בא ואומר, טוב, אחרי שהבנו שמטרתנו היא לחיות את האלוהים שמופיע בחיים בצורה העוצמתית ביותר, איך עושים את זה? מה זה לחיות את החיים? כאן אמרנו משפט, שהרב לא כותב את זה, אבל הכנסנו את זה בתוך הכיוון, דרך המאמרים האחרים, שאומר הרב, בוא נחפש מהו יצור החיים העוצמתי ביותר. זאת אומרת, הדרך לפגוש את אלוהים, זה לא לחפש איזה טקסט שירד מהשמיים לפני כך וכך אלפי שנים, ואתה צריך עוד מעט להוכיח שהוא ירד והוא עדיין רלוונטי. הדרך לחפש את אלוהים זה לאו דווקא לחפש איזושהי חוויה רוחנית, שהנה אלוהים מדבר אליי, אלא הדרך להיפגש עם אלוהים, לנו פה בעולם הזה, זה לחפש איפה החיים מופיעים בשיא עוצמתם, ואין לי מכות איפה, אם אמרנו שאלוהים זה שורש החיים, ומטרתנו היא לחיות את אלוהים, ולא רק לחפש אותם בחוץ, אז להתחבר לעוצמת החיים בצורתה הגדולה ביותר, וכאן, בוא ניכנס איך, הגענו לזה, שזה עם ישראל. עם ישראל זה יצור החיים הכללי ביותר בהיסטוריה, עם שמשך אלפי שנים, שומר על הזהות הגנטית והתרבותית שלו, ומשפיע ותוסס וחי וקיצור, הולך וחורז את כל ההיסטוריה האנושית והעולמית, מכיוון שכך החיבור לעם ישראל, והחיבור לא רק לעם ישראל, אלא החיבור לתרבות, התרבות הישראלית, שזה התורה והמצוות במשך אלפי שנים, זה החיבור הטוב ביותר שיש לנו אל אלוהים, זה דעת אלוהים. זה היה דבר שני. בהערת סוגריים גדולה, אבל עדיין שייכת לחלק השני, שאומר לנו הרב שהחברה האנושית, כן? החברה החילונית, היא הגיעה בדורות האחרונים, בעיקר בעזרת דמות בשם שפינוזה, אבל הוא כמובן לא רק הוא, אלא זה כל הזרם הרוחני שהוא ייצג, הגיעו לתפיסה שהיא מעקרת את היחס לאלוהים. זאת אומרת, ניסו ליצור תפיסה מחשבתית שאלוהים הוא לא חיצוני, כן, כמו התפיסה הדתית, אלא אלוהים זה העולם, אלוהים זה הטבע, שהדבר הזה יש בו צד שהוא בוגר, כי הנה, אדם כבר לא מחפש מבחוץ ומחפש בתוך החיים, אבל הקאץ' שהם לא מבינים שהטבע הוא גם לא אלוהים, אלא אלוהים הוא בהרבה יותר מזה, והוא רק מתגלה בתוך חיי הטבע. אבל בתפיסה השפינוזיסטית, שהאלוהים הוא הטבע עצמו, הדבר הזה יצר את כל התודעה החילונית שמתמקדת אך ורק בעולם בצורתו הטכנית, או אפילו צורתו הרוחנית, אבל רוחנית גם שנראה להם שהיא ניתנת לניבוי ולהכניס לסכמות ונוסחאות וכולי. והדבר הזה הוא מביא את האנושות כולה לשליטה מוחלטת, כמו שאנחנו רואים היום, של התודעה החילונית. ומה יהיה הפתרון? הפתרון יהיה, אומר הרב, זה אורם של ישראל. ככל שעם ישראל ישוב לחיות בארצו, להופיע את השלמות האלוהית בתוך החיים עצמם, ככה גם לאט לעולם, העולם ישוב לתיקונו. בסדר? זה בסקירה מאוד מהירה, מה שעשינו במשך חצי שנה. מי שהבין, הבין. מי שלא, אז יעשה פרצוף שהוא מבין. רגש. רגש? מה זה רגש? בסדר, אנחנו נכנסנו הרבה דברים, זה זווית, יש פה, בסדר, זה חזרה על כל השיעורים, תמצא עוד דברים שלא הזכרנו. מה שעשינו אבל בשיעור האחרון, אם זיכרוני אינו מטעני, ואני לא רואה סיבה שהוא יעשה לי דבר כזה, תסתכלו בעמוד קוף למד זין, הרב דיבר על, כן, עכשיו שאתה מדבר, אני באמת נזכר, שדיברנו על זה גם שבאמת היה עוד חוליה שלמד חשוב להזכיר בחזרה, שאמרנו שהיחס לאלוהים הוא מורכב משכל ורגש, בסדר? שגם השכל שהוא שולל, בסדר? שהאדם מבין מה זה לא אלוהים, וגם הרגש שהוא מנסה לפנות ישירות אלוהים, שהרב דיבר על זה שהתמיל הנכון זה דרך חיי האומה הישראלית שמכיל גם את השכל וגם את הרגש. עכשיו, בפעם האחרונה שראינו, ראינו בעמוד קוף למד זין, דיברנו שהרב מתאר מבחינה היסטורית, בצורה כמובן רמוזה, בצורה היסטורית, מה קרה לעם ישראל בחורבן בית המקדש. זאת אומרת, בזמן בית המקדש הייתה נבואה. הנבואה זה היה המגע, כמו שאמרנו, עם אלוהים שמתגלה בחיים. הנבואה זה לא היה ידע אינטלקטואלי על כוח עליון שמדבר במכשיר רדיו מלמעלה, אלא הנבואה זה הייתה חוויית חיים. זאת אומרת, האדם שמע את כל אלוהים מדבר בתוכו, לא רק בקולו, כוח ההכרה, אלא גם בכוח הדמיון, נכון? לכן הנביאים מנבים תמיד בציורים, הוא רואה ניסיר נפוח, הוא פנה פני צפון, באמת יש דימויים. הנבואה זה בעצם הופעת חיים בצורה אחרת. האדם כל כך מתמזג עם העניין האלוהי, עד שהחיים מופיעים באופן אחר, מלא עוצמה. זה היה בזמן בית המקדש הראשון. אבל, אומר הרב, מה שקרה שאחרי שנכנס בית המקדש והנבואה פסקה, אז עם ישראל ניסה ליצור מגע עם אלוהים כמו הגויים. זאת אומרת, על ידי הופעות חלקיות, על ידי כוחות רוחניים, מיסטיים. הדבר הזה גמר אותו לחלוטין. כי בניגוד לגויים שעוד יכלו לשרוד גם עם הופעות חלקיות, עם ישראל, שיש לו מטבעו, הוא נמשך לרוחניות וכו', כאשר הוא הלך לכיוון הזה, זאת אומרת, לא פנה לאלוהים שמתגלה בחיים, בצבא, בעוצמה, בלאומיות, אלא ניסה לפנות לאלוהים רוחני, מיסטי, שמנותק מהעולם הזה. הדבר הזה גרם לעם ישראל לקריסה מוחלטת. זאת אומרת, כמו שאומר הרמב״ם שם, באיגרת, שהרמב״ם מצטט, שבמקום להתעסק בכיבוש ארצות ובלמידת מלחמות, זאת אומרת, בניהול חיים של אומה נורמלי, הלכו אחרי ההבל ויהבלו. זאת אומרת, הלכו לכיוונים מיסטיים, והדבר הזה גרם לחורבן. זאת אומרת, עם ישראל כבר איבד את החוסן הלאומי לשרוד אפילו בתור עם רגיל. זה מה שראינו עד כאן. הוספנו גם שהרב הוסיף בהערת סוגריים, בעמוד קוף למד זין, שאתם יודעים, עכשיו, כמעט שיש את הדף לפניכם, אז בואו אולי נקרא בזרזות את הפסקה בעמוד קוף למד זין. המטרה שלי היא להגיע לפסקה הבאה, אבל גם כדי שנזכר. אומר הרב, כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו ערכו העצמי, ולא הכיר את יתרונו עד אשר זנה אחרי אלוהי נוחר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. אשר עם ישראל זנח ישראל טוב, טוען טוב אל התורה, זאת אומרת, עם ישראל עוזב את הפנייה אל הקדוש ברוך הוא דרך עומר החיים הישראלי של כל הדורות כולם, אז הוא מאבד אפילו את יכולת הקיום המינימלית. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית שימצא את כל גוי אדיר באדיר יוצא הגויים של העולם הישן להרחיב את גבול ממלכתו התעלה, כי מלכי ישראל גם הרמים שהם ומלכי חסד היו, מכיוון שעם ישראל אמרנו, הגויים שהם גם לא פונים לאלוהים בצורה נכונה, אבל אצלם יש את הברבריות, זאת אומרת, יש את כוחות החיים העוצמתיים שמאפשרים להם לנהל חיים גם בצורה פראית, חומרית, בלי הצד הרוחני. אבל עם ישראל, שהוא לא כזה, זאת אומרת, אז הגויים צריכים עוד לשרוד, גם אם אין להם עולם רוחני מפותח, לפחות הם שורדים כעם. אבל עם ישראל שהאופי שלו הוא אופי רוחני, מלכי ישראל מלכי חסד. זאת אומרת, עם ישראל ברגע שהוא עוזב את הגישה הבריאה לאלוהים, דרך הלאומיות הישראלית, אז הוא מיד בורח לעולמות מיסטיים של הזיות ורוחניות, או בגרסאות המודרניות של נטישת הלאומיות, כן, זה ההומניזם, הליברליות בצורתם הקיצונית. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להתעסק בשום דבר שקשור לעולם הזה, אנחנו רוצים להיות מוסריים, מופשטים וכולי. הוא אומר, לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני למצוא מעמד הגון, ואבותינו אלה, אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית, עזבו את צור אישם והלכו אחרי ההבל ויאבלו, כיוון שנתעלם מהמרקם הפנימי של כללות האומה, אומר הרמב״ם, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, כי ניטל מהם זיו החיים האידיאלי המחיה את האומה ועוזרה בגבורה, ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוה הנמצאת בגדולתם של ישראל בעולם. עם ישראל שוכח שהמטרה שלו להופיע כעם לאומי, גם במלחמה, גם בכיבושים, אבל מה המטרה? המטרה היא לא סתם לרמוס ולהפוך את העולם לעולם אלים, אלא כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיע למו, כי ימינך הוא זרועך ואור פניך כי רציתם, אתה ומלכי אלוהים, צווי ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נווה סכמר. המטרה של עם ישראל זה להופיע כעם לאומי, בכיבושים וארצות, אבל בשביל הופעת אור השם בעולם. ובכל מקום שיש הכשר לאידיאלים גדולים להיות מחיים ומעודדים, שוב אין אידיאלים קטנים ושפלים, מהירים שם, ושרג בתייה רמה עם מענת. זאת אומרת, עם ישראל לא מסוגל לחיות בבינוניות. או שהוא הולך על כל הקופה, והוא שייך לדעת אלוהים בצורה מלאה, או שהוא נופל. שרג בתייה רמה עם מענת. שעם ישראל מנסה לחיות עם אורות קטנים, אז הדבר הזה מפיל אותו. על כן רק הערת האידיאלים הצפונים, האידיאלים האלוהים שהם הגנוזים בנפש האומה, רק על ידם תגלה העוצמה הלאומית ורוח השם תפעמנו כימי עולם, על פי אותו הסגנון שהחיים השלמים והטובים נכונים לקבלו ולהכירו גם עכשיו, כי מלכה לבושים דלביש בצפה, לא לביש ברמסה. אומר הרב, צריך כל דור לתרגם את העולם הרוחני למילים ולשפות ולשפה של אותו דור, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. המלך פושט ולובש את הלבושים שלו, אבל המלך הוא נשאר אותו מלך. וכאן אומר הרב, כל מהלך החיים של תורת אלוהים חיים אשר לנו, בין לימודה, בין עשייתה ושמירתה לכל פרטי הסתעפויותיה על פי הקבלה והמסורת, הנדבקים בנשמת האומה במהלך טבעי והיסטורי, הוא רק דרך אחד לגלות על ידו את המאור של השאיפה האידיאלית האלוהית, שבכלל האומה לפרטי פרטיה וסעיפי סעיפיה, ומהם ועל ידם תתעלה ותתרומם קורה הכלית. ופה הרב מוסיף עוד נקודה, דיברנו לה פעם שעברה, שמתוך מה שהבנו עכשיו, מה זה, מה היחס לאלוהים, אנחנו מגוונים מה זה תורה. על פי ההבנה הפשטנית, ההבנה הילדותית, שאמרנו, אנחנו מחפשים איזה כוח רוחני שמחוץ לחיים, שאומר לנו מה לעשות, אז תורה זה בעצם ניסיון לחכות מה הכוח הזה אמר בטקסטים שלו. כן, ואז יש דיון שלם, כי ככה, זה נראה שזה תורה. אתה עוקב בטקסטים שניתנו מאמר הר סיני ובמסורת מהלך הדורות, מה זה התורה של עם ישראל. אבל אם אדם מבין שבעצם תורה, שהיחס לאלוהים זה לא דרך הטקסטים החיצוניים, אלא דרך החיים של האומה הישראלית, יוצא שמה זה תורה? תורה זה לעקוב אחרי אופי החיים הלאומי של עם ישראל לדורותיו. ונכון שהתורה שבכתב ושבעל פה, בעיקר התורה שבעל פה, היא זו שעוזרת לנו להבין מה עם ישראל אומר, כן? מה לאורך הדורות, מה התקבל על עם ישראל. אבל החיפוש שלנו, המגע שלנו אל תורה, זה לא עכשיו לנבור רק בטקסטים בצורה החיצונית שלהם, אלא לראות האם הטקסטים משקפים את חיי האומה הישראלית. מה נגזרת? למשל, הבאנו דוגמאות, שאם אדם למשל מוצא עכשיו איזשהו מקור שסותר מנהג שהתקבל בעם ישראל בדורי דורות, אז אנחנו לא מתרגשים מהמקור. בסדר? כי אם משהו התקבל בעם ישראל מדורי דורות, שוב, התקבל, לא איזה מנהג שולי של איזה, אלא יש איזה הנהגה שהאומה קיבלה עליה במשך מאות ואלפי שנים, אז גם אם זה סותר מקור מפורש, שוב, אלא אם כן, זה מהתורה וכולי, יש גם לזה גבולות, אז המקור נדחה. כי מה שאנחנו מחפשים זה את האופי. ועל אותו משקל אנחנו מבינים גם מה זה פוסק הלכה בעם ישראל. פוסק הלכה בעם ישראל זה לא רק מישהו שיודע לנתח טקסטים, זה לא מחשב שיודע, אלא פוסק הלכה זה מי שמבין את רוח האומה. מה זה בדיוק להבין את רוח האומה? יש לזה כמה תנאים. למשל, מישהו פוסק נגד גדולי ישראל לדורותיהם, אז הוא לא ברוח האומה. אפילו שהוא לכאורה מנתח טקסטים יותר טוב. הוא אומר, שמע, מה, אתם לא רואים, כולם טעו. מה, הם כולם במהלך השנים, הם לא שמו לב וזה וזה. זה לא עובד ככה, אדון. יש פה, העולם הזה הוא לא הפקר. אם יש שרשרת מסורה שעברה מעם ישראל מדור לדור, אז זה רוח האומה. זה מה שהתקבל בעם ישראל. עכשיו אתה אומר, יש לך את החידוש בגבולות הגזרה שלך, בדור הזה וכו', אתה יכול להתקנה או דברים כאלה, אבל בשביל להיות גדול בישראל, בשביל להיות פוסק, אתה צריך להיות נסמך בידי גדולי הדור הקודם. חייב להיות פה שרשרת חיים שמובילה את התורה. ולא רק טקסטים יבשים ש... אני מרחיב את זה כי יש לזה המון המון נגזרות להיום. היום, שוב, שההבנה הזו היא מאוד לא ידועה, אז כל הזמן יש ויכוחים על זה. זה בעצם כל מי שמכיר את כל המתחים שקיימים היום בעולם, האורתודוקסי, קונסרבטיבי, רפורמי, זה סביב הדבר הזה. כי התפיסה הקונסרבטיבית, הרפורמית, על סוגיה השונים, היא באה אומרת, מה אתם רוצים? אנחנו מנתחים טקסטים, והדור עכשיו השתנה, ועכשיו מתאימים את הטקסט למציאות הקיימת. אני שאלה. לשנות משהו בעם ישראל זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט. אז צריך לזהות פה שוב, מה רוח האומה, מה האומה רוצה להגיד. ועד שמחליטים מה רוח האומה משתנה מדור לדור, זה תהליכים מאוד ארוכים ומאוד מורכבים, ואלה גם דורשים בהרבה יותר זהירות. כן. אמרתי, ברגע שבן אדם מסתכל בצורה ילדותית על אלוהים, כלומר, אלוהים יש איזה כוח חיצוני, אז מה המגע שלי עם אלוהים, אם הוא דתי? הכוח הזה התגלה באיזה שלב בהיסטוריה ומסר איזה טקסט. בסדר? ועכשיו אני מחפש מה הטקסט הזה אומר. ממילא, זה ש... אז אומר לי עכשיו, אני אומר ברמה אישית, אני עכשיו מנסה להבין את הטקסט הזה בכלים שלי. בכל הדורות קודם הבינו אחרת, אז הם היו פרימיטיביים, הם לא הבינו. זה הגישה הילדותית. מה זה? בגלל שהיא חושבת שהמטרה שלנו בחיים זה להבין טקסט שניתן מכוח עליון חיצוני. אם אתה מבין שהמטרה שלנו בחיים היא לא להבין טקסט שניתן מאיזה חייזר שהגיע אי פעם, אלא המטרה שלנו בחיים זה להבין את מהות החיים. ואיך מבינים את מהות החיים? בזה שעוקבים אחרי התגלות החיים בהיסטוריה. עוצמה, כן, שרשרת החיים בהיסטוריה, שזה חיי האומה הישראלית, ולא ניכנס למה. אז אתה עכשיו הולך למשהו הרבה יותר מורכב. אתה, בשביל להבין מה האלוהים רוצה ממך, אתה צריך לעקוב אחרי שפת הגוף של האומה הישראלית לדורותיה. זה משהו בהרבה יותר עמוק ובוגר. ומילא, אתה עכשיו מתייחס לא למשהו חיצוני לך, אלא למשהו שחי בך. חי בעם שלך. לא, ממש לא. בזה שאתה עכשיו מנתח פה טקסט חיצוני, אתה מבין שזה משהו מאוד, אתה מנתק את עצמך משרשר את הדורות. כאילו אתה, זה גם מבחינה, אני נלך עכשיו לצד האישיותי. כאילו, האדם באמת חושב שהוא המציא את הגלגל. כאילו, כולם טעו לפניך ואתה... למה אנחנו מזלזלים במי שמדבר ככה? כי אנחנו מבינים שיש פה... למה, יכול להיות דבר כזה, לא? כל העולם טעה ורק אני. כי יש פה משהו בנפש לנו שדורש המשיכיות. וכאשר אדם מנתק את עצמו, משרשרת, ואומר, אני מתחיל את הכל לבד, אנחנו כבר מבינים שיש פה משהו חלקי. משהו לא כללי. משהו ילדותי. כן, ככה הילדים, כן. ככה הילדים תופסים את הדברים. אני רואה משהו, זהו, זה מה יש. אין יותר. אני, הכל מתחיל ונגמר. ושים לב שילדים זה מאוד מאפיין את ההתנהגות שלהם. הראייה המצומצמת שלהם, היא חזות הכל, ושום דבר לא מעניין אותי. ותפיסה בוגרת, היא הבינה שכל מה שאתה מבין, זה זווית אחת משרשרת אינסופית שעוברת בחיים. כן, ואתה חייב לחבר את החוליה שלך לחוליות הקודמות. כן. זה לא בדיוק, כי ההתחלה, תורה קדמה לעולם וכו', אבל אתה צודק שבהכרה הגלויה יש להתחלה, שזה נקרא מעמד הר סיני, נו אז.
זאת אומרת, אתה מבסס משהו, ועם איזשהו זמן מסוים.
ברור, שאנחנו מנתחים מה רוח האומה, אנחנו עובדים בכלים ההיסטוריים. אנחנו עובדים בכלים ההיסטוריים, מנסים לבדוק מה באמת נאמר במעמד הר סיני, אבל השאיפה היא כל הזמן לא להבין בצורה טכנית. מה שקרה מעמד הר סיני זה לא איזה ישות חייזרית, היא העניקה שתי אבנים שחקוק עליהם סימנים לעם. זה רק הגילוי החיצוני. טוב, גם בגילוי החיצוני אלוהים הוא לא חייזר. תמחקו את הדוגמה, לא טוב. אלוהים התגלה. אלוהים התגלה, וזה לא הנקודה שאלוהים התגלה ונתן. אלא מה שקרה במעמד הר סיני, נחשפה נשמת האומה. בסדר? הופיע באופן גלוי, אותו יצור חיים שאנחנו קוראים לו נשמת ישראל, האומה הישראלית. בסדר? והיצור חיים הזה, הוטבעו בו חוקי חיים, בסדר? שהוא הולך איתם לאורך הדורות. בשביל להגיע למה שאנחנו, מה חוקי החיים האלה, אתה צריך לעקוב אחרי מה שאמרנו, שפת הגוף של עם ישראל לדורותיו.
הוא בעם בצורת קולקטית, בלימוד בערבים
שלה. נכון, נכון, מבנה, אנחנו בודקים. פוסק, כשפוסק פוסק הלכה, הוא פותח ספרים, הוא מחפש מה נאמר. אני רק אומר שזה, הוא מחפש ספרים, אבל זה לא מנותק ממה שהתקבל. כמו שאמרתי, למשל, מנהגים שהתקבלו בעם ישראל לאורך הדורות. לדוגמה. או התחשבות שהוא במצבים נפשיים ורוחניים שונים שהיו בעם ישראל. פסיקת הלכה זה לא מחשב, אתה מבין? זה לא אוסף נתונים שאתה יכול להוציא פלט והנה, יש הלכה, יש תשובה. זה לא. פסיקת הלכה זה להבין מתוך כל התורה כולה מה ההקשר במקום הזה, ולהבין מה כנסת ישראל, מה נשמת ישראל תגיד פה. זה באמת לא פשוט. יש גם דברים שלא מתברים, ויש ויכוחים במהלך הדורות, ורק אחרי כמה דורות מתברר מה התקבל. כמו שהבאתי דוגמה שלמדנו בזמן שעבר. יש כל מיני ויכוחים בעם ישראל, שפשוט הוכרעו, למרות שגדולי ישראל יצאו נגד, הגאון מווילנה בזמנו, יצא נגד המנהג לחבוש כיפה. כיפה כל היום. זאת אומרת, עד אז מקובל שחובשים כיפה רק בזמן ברכה, תפילה, או לא יודע, גדולי עולם. בזמנו שהגאון מווילנה התחיל המנהג הזה של ללכת עם כיפה כל הזמן. הגאון מווילנה יוצא נגד זה. הוא אומר, מה זה? כל אחד פה חושב שהוא צדיק, אתה יודע, אתה. הגאון מווילנה, הסמכות הכי תורנית, הכי גבוהה שאפשר מבחינת הבנת הטקסטים וזה. אבל עם ישראל קיבל אחרת. עם ישראל המשיך לחבוש כיפה. היום, מי שלא יחבוש כיפה, הוא עובר על מנהג. מנהג ישראל דין. מי שעכשיו לא יתחיל לחבוש כיפה, הוא לוקח סיכון. יכול להיות שהוא פותח פה משהו חדש. נכון, נכון, לקחו סיכון. אם זה לא היה מתקבל, הסימן שהם ניתחו מהאומה. זה לא רק אגב במנהגים פשוטים, זה יכול להיות גם בזרמים רוחניים שהיו בעם ישראל. אבל אני אומר, בעם ישראל שוב, אנחנו מכירים פה רק מה שיש היום. וכבר אתה, מי שמכיר טיפה את העולם הדתי, יודע כמה פלגים ותתי פלגים וזה... במהלך הדורות היו אין סוף. מה, היה איסים, היו צדוקים, היו קראים. איך אנחנו יודעים שהם טעו? תשובה, הם נעלמו פשוט. האומה לא קיבלה. היית הולך לבית שני, היית אומר שאתה פרושי. היו מסתכלים עליך כזרם בעם ישראל. מה? רוב עם ישראל, או חלק גדול מעם ישראל, הם צדוקים. אבל היום, 2000 שנה אחורה, אתה יכול להגיד שהאומה קיבלה על עצמה את הכיוון הפרושי. וכן גדולי ישראל שנאבקו נגדה וכו', היו גדולי ישראל שהתקבלו, וגדולי ישראל שלא התקבלו. קראתי אחרי פעם שעברה, מי שהיה, אז אמרנו על הרמח"ל, שאפילו הרמח"ל בתוכו עצמו, יש ספרים שהתקבלו בעם ישראל, ויש ספרים שלא התקבלו. יש דברים כאלה. אני לולא דמסטפינה, לולא הייתי מפחד, הייתי גם אומר שגם הרב קוק, עם כל הכיוון הרוחני שהוא מקפיץ את עם ישראל, יש עוד זמן עד שהוא יתעכל באומה. זאת אומרת... אנחנו, אדם, אין לדיין על מה שנברות. בגדול אנחנו עכשיו לומדים משנה רוחנית שהיא לא סותרת את מה שהיה בדורות הקודמים. כך אנחנו מבינים. להפך, היא לוקחת את כל מה שהיה בדורות הקודמים ומצידה צעד קדים. אנחנו עושים. אבל האם הדברים התקבלו בדיוק בצורה הזו, אולי בצורה חלקית? זאת אומרת, העיקרון הכלי של הרב קוק נראה לי... שהוא ברור שהוא יתקבל באומה. עצם זה שמדינת ישראל קיימת כבר 67 שנה, והציונות 150 שנה, אפשר כבר להגיד שבוויכוח הרוחני ההיסטורי בין הזרם של הרב קוק לזרם החרדי, עם ישראל הכריע שיתקבל. זה עם ישראל די. הכריע שמדינת ישראל זו, ששיבה ציון היא עובדה קיימת. ואותם תלמידי חכמים גדולים, שלפני 150 שנה או 100 שנה נלחמו נגד הציונות, הם ניתחו. אז הכיוון הרוחני שלהם נדחה מעם ישראל. יכול להיות שהם בזמנם עשו את מה שהיו צריכים לעשות. הם, בזמנם זה היה עוד בספק והיה נראה להם שזה. הם נלחמו נגד מה שהם צריכים להילחם. זה כבר השגחה אלוקי דואג. אז נראה, אז העיקרון הכלי של הרב קוק התקבל. אבל האם בדיוק הדברים בצו, בפרטים זה יהיה ככה, ואם לזמן עם ישראל מצמיח כוחות אחרים, זה דברים שאנחנו לא, עוד לא יודעים. ניתן לדברים להתפתח. אתה יודע מה שרוצה לשאול כבר קודם משהו? תסביר. לכן אומר הרב, וכל מה שניתן נותן ניתן יותר, יותר מקום לזרם חיים זה הטבעי לה להתפשט ולשטוף בקרבה, כל מה שנכין לו לאותו זרם חיים, לאותה כן זרימה של האומה הישראלית לדורותיה, נכין לו יותר כלים, מכונות, לבושים ואפילו קישוטים. כלומר, הוא מתכוון, אנחנו לוקחים את הכיוון חיים שזורם בעם ישראל והופכים אינו מכונות, כלים, זאת אומרת, יוצרים מנהגים, יוצאים דינים ואפילו קישוטים. קישוטים זה כל מיני הידורים, כן? עם ישראל במהלך הדורות גם מקבל המון, כל קהילה, כל עדה, יש לה גם את ה... לא רק את ההלכות הבסיסיות, אלא גם כל מיני תוספות. זה גם חלק מעץ החיים של עם ישראל שהולך ופורח, ולכן לא לזלזל בזה. באו על זה כמה פעמים, לא לזלזל בכל המנהגים, ושהתקבלו מהלך הדורות, וזה, יש נטייה כזה, זה לא רציני, לא, עדה שהתקיבלה משהו על עצמה, משפחה שקיבלה משהו על עצמה, קהילה שקיבלה משהו על עצמה, דברים האלה הם קודש קודשים, צריך לזהר לו לגעת בהם, הגיעה, עדות, למרות שמה, שאלה, איך קוראים את טעמי המקרא? בטעמים אשכנזים או בטעמים תימנים? בטעמים, איך קראו בזמן בית שני? אני לא יודע בדיוק איך, ברור שלא אשכנזי. בסדר. כנראה משהו באמת יותר מתאים מבחינה טכנית. ההיגיון אומר שבאמת יהודי המזרח, תימן, זה, הם שמרו יותר את ההגייה שהייתה אז בבבלי. כשאתה שומע את הטעמים אשכנזיים, אז ברור שהתערבב שם טונים מוזיקליים ששייכים לעולם המערבי וכו'. אז מה? קהילות אשכנז קיבלו על עצמם במשך מאות שנים את הטעמים הללו, ועכשיו, כן, יש משהו באופי, מי שנולד לעדה האשכנזית, יש משהו באופי שלו, שזה המנהג שמתאים לו. והוא מקפיד על מסורת אבותיו. הוא מקפיד על מסורת אבותיו, וצריך לעשות זה, כן. אז יש שאלה, שחוזרים לארץ ישראל, אז יש דברים שמתאחדים ויש דברים שפדים. דיברנו על זה כמה פעמים, אני לא חסיד גדול של הערבוב. כי עוד פעם, זה לפעמים מטשטש את הגוונים הייחודיים שיש לכל עדה ולכל משפחה. יש דברים שבאמת הם, מה שאמרנו, הם לא באמת התקבלו על האומה, אלא הם היו תלויי מקום ומצב. בסדר? לאכול גפילטה פיש, זה לא התקבל על האומה. זה היה מצב של קהילה אשכנזית בלי אוכל, בלי טעם, בלי רצון לחיות, שנאלצו לקחת דג, לעשות ממנו קציצה ולהוסיף גזר ולשכנע את עצמם שזה טעים. אז זה דברים שאתה כאן בארץ ישראל, אנחנו לאט לאט נגאלים מהם. נגאלים באלף, לא נגאלים. אז בנושא הזה לא. אבל בדברים שהם לא תלויי מקום מצב, אבל יש משהו בהתאמה הנפשית, וזה פוסקי הדורות וכו'. גם הגייה, אני יודע שאצלנו בציבור נוהגים לזלזל בהגייה האשכנזית, כן, האויס וזה, זה נתפס לנו גלותי וחרדי. שוב, חלקנו גדל בצורה כזו שהוא כבר לא יכול לשחזר את זה, אבל בעומק העניין, כן, זה התקבל להגייה הזו, והיה עניין לשמר אותה באופן זה או אחר. אגב, יש איזה נגזרות הלכתיות, למשל שאומרים קריאת שמע, נכון? שאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נכון? צריך הרי להגיד בסוף, אשכנזים תקועים, זה חבל הזמן. נכון, לא, אני מנסה, אני לא מצליח, ניסיתי שנים, עד שוויתר לי, אני הולך לפוסק, אמר לי, טוב, יאללה. אבל מה לעשות? נו, אני אנוס על פי טבעו, אנוס על פי... אבל אני לא מסוגל להגיד את ההגייה, אין לי את ההגייה. לא, אני אומר, לא, לא, יש דברים כאלה, שבן אדם לא, לא מסוגל, מה? לא, אם הייתי... מכולם בחרת דווקא תימני. מה נסגר? אני רק נשאר, אני מנסה להגיד שההגייה, לעומת זאת, מי שהוא אשכנזי, שיש לו את ההגייה האשכנזית המקורית, הוא יודע להגיד אחד יפה מאוד עם ההגייה הזו. מה? לא. הגיעה אשכנזית מקורית יש את ההגיעה דני וזה. טוב, אני מביא את זה רק כדוגמה פשוטה. לא לזלזל במנהגים בעדות, לא לזלזל בכל מה שהתקבל בעם ישראל. כן. שיבת ציון יהיה צד שמשהו יתאחד מחדש, אבל יש דברים שישארו. כמו שאתה אומר, 12 השבטים, בעזרת השם ש... ככל שהגאולה תבוא, גם מתברר יותר ויותר, שאומרים ישוב אלינו השבטים, יש מחלוקת. האם ישוב בפועל ממש? אנשים ישוב? מה שיותר מסתבר שישובו, שישובו הכוחות של עשרת השבטים.
כל
האמת
שהגאולה
שלנו,
אני רואה שהשבטים כדי שכמה באנו להחושתה
בכל האנשים. זכות שלנו? אני לא חושב שזה הפשעת. הרב אומר שאנחנו נשכח בגלות את המחלוקות ואת השנאת חינה. אבל לא את השבטיות, זה הכוון השבטיות. תתקל במאמר שלו על עשרת השבטים, הוא מדבר על חזרה של ה...
אני
רואה
שהיום תשאר על אדם, הוא לא יודע שהוא
יודע שהערכות, אנחנו לא יודעים מה... ככל שהגאולה תתקדם, אנחנו לא יודע אם נבין כל אחד שבט ברמה של ראובן, שמעון, לוי, אבל יותר ויותר יתברר לכל משפחה, לכל עדה, לכל עיר, לכל, לפי מקום גם בארץ ישראל, יתברר יותר עבודת השם הייחודית שלו. ויש דברים כאלה. בגמרא זה מופיע שבמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב. היה דבר כזה בתולדות עם ישראל, שלא איסור דורייתא של דבש של גדי בחלב אמו, אבל עוף בחלב היו אוכלים אצל רבי יוסי הגלילי. כי הם זיהו אז בשורש נשמתם שהם יכולים לאכול עוף בחלב. זה תלוי בהרבה דברים. תלוי שבטים, תלוי מקור. מה זה? איגרות, יש לו הזה. למשל, הרב קוק באיגרות, תסתכל, יש שם איזה איגרות שהוא מדבר על התימנים שאז הגיעו לארץ, בעליית אלה בתמר. הם היו שבו שם בכפר התימנים בשילוח, ואז הם היו מיעוט, זאת אומרת, זה היה לפני העלייה הגדולה, ומאוד, כאילו, הם היו מאוד בלחץ, לא רק מבחינה כלכלית וזה, גם מבחינה תרבותית, כאילו, כל הזמן לחצו עליהם שהתערבבו פה בקהילות אשכנז, קהילות ספרד, והרב קוק, זה בשסף קץ, אומר להם, לא, אתם חייבים לשמור על המנהגים שלכם, על הייחודיות שלכם, וכו' וכו'. אז אתה רואה שהדברים הם לא כאלה פשוטים. כל מה שמנסים פה עכשיו, יאללה, מתאחדים יחד. עכשיו, היו פגועות, הרב גורן בצהל עשה נוסח אחיד. החלום. תכל'ס, שים לב שאף אחד לא מקבל את זה. שזה לא יתקבל. ספרד זה לא, ספרד, אתה מתבלבל. נוסח ספרד זה מה שהתקבל בישיבות בני עקיבא, שהרב נריה לקח נוסח ספרד, שזה בעצם נוסח חסידי. זאת אומרת, זה נוסח אשכנז עם שינויים קבליים של הארי. זה לא הנוסח האשכנז. אז זה תפס את הציבור הדתי-לאומי שגדל בבני עקיבא, אז זה תפס את חלקה. אבל א', היום הרבה מצטערים על זה שבני עדות המזרח הכריחו אותם להתפעל בנוסח הזה. למה? יש להם את הנוסח שלהם. בין את הנוסח האחיד בצהל, אני לא מכיר הרבה שמתפללים. הרוב היפה כולה, כן, תולים. מתפללים בנוסח של רוב הציבור, זה בדרך כלל ספרד. בסדר. אז זה לא, אתה רואה שזה לא, יש דברים שלא תופסים. אבל נראה, זה דברים שהתבררו. טוב, לכן אומר הרב הזה, אפילו קישוטים, אפילו המנהגים, העדות, המנגינות, כל הדברים הללו הם, יש להם חשיבות. מכאן אתם מבינים אגב למה הרב קוק הלך עם הספודיק המצחיק הזה, נכון? הכובע הפרווה הזה. אנחנו לא בגלות, אנחנו פה באירופה, חם פה. התקבל שרבני ישראל מקהילות אשכנז הולכים עם הבגדים הללו. למה אני לא ככה? אני לא רב.
מה שהחרדים עושים זה בסדר כאילו?
בנושא הזה, כן. לא כל מה שהחרדים עושים זה רע.
לא, לא אמרתי שזה רע. את
אומרת, א', אני חושב, אם היה אפשרי, לא היה אולי ראוי, שהאם באמת היינו הולכים עם לבוש, שתימנים הולכים עם גלביות, והשדים חליפות וזה. אבל מה אני אגיד לך, לא הצליח, זה לא, הציבור שלנו זה לא הצליח. כזה שאתה הולך לכיפה סרוגה, מאיפה זה הגיע, אתה חושב? אתה יודע מה הסיפור ההיסטורי של הכיפה הסרוגה? היה בזמן, בשנות ה-60, במאה הקודמת, היה מבצע בבני עקיבא לסרוק כיפה לחיילים. היו חיילים דתיים בצבא, ואז סרגו דברים, סוודרים וזה, זה היה סוג של מאמץ לאומי, שהעורף מדי, אז אמרו, צריך גם לסרוק כיפה לחיילים. ומאז זה הפך להיות שכיפה סרוגה, חיילים דתיים הולכים כיפה סרוגה, ואז זה כבר הפך להיות, אמין, הנערה בבני עקיבא סורגת לעבוד. יש בזה הרבה דברים חיוביים שהתפתחו, אפשר להוסיף על זה גם כל מיני כתוביות וזה וכולי. זה אבל שהיום קונים את זה וזה מאבד את כל הניחוח הרומנטי שבו, כאילו מה אתה... קום סריגה. פעם אני זוכר, לא לפני הרבה, 10 שנים הייתי מעביר שיעורים, היו שני פה בגף הבנות ככה וזה, היום אין אף אחד. לא יודע, זה... מעבד. מה? היה לי פעם מקרה שמצאתי בן גם ככה. זה אני לא יודע מה זה בא לבטא. זה תחביב טוב, זה מרגיע. בסדר. לכן אומר הרב, כן התפשטו עברי האומה וימלאו רוח חיים וכוח פועל שכל העולם כולו כדאי הוא לו. אותם שסברו להסביר את כל המושג האלוהי בישראל בתמצית של רגש דת רגיל, לא מצאו חפץ בקיום המעשי שאתה רוצה אותה בפועל. זאת אומרת, כל אלה, כמו שאמרנו, שבכיוון חשיבה אז, שהם מחפשים את אלוהים החיצוני ומחפשים את הטקסט, ומבינים שהתורה והמצוות זה הוראות חיצוניות, אז באיזה שלב זה מאבד את החיוניות? אדם כאילו כמה הוא יכול לקיים דברים חיצוניים? ולכן באיזה שלב הם נוטשים את זה? ואמרנו, הרב רומס פה משהו בכל מקומות אחרים לתנועה, ההשכלה הברלינאית, כן, משה מנדלסון וחברה, שזה היה הכיוון שלהם, שהם ראו ביהדות איזה סוג של פולקלור דתי, ולכן בלי החיבור אל החיים, חיי האומה, ולכן הם גם יצאו מאוד נגד הלאומיות. יצאו מאוד נגד הלאומיות, כי אומרים, מה זה? אנחנו לא לאומיים, אנחנו גרמנים בני דת משה, שמקיימים הוראות, של דתי, הוראות דתיות מהכוח העליון. זה גם התפיסה של מי שמכיר שישעיהו ליבוביץ, הרעיון הזה, של ניתוק מהלאומיות והסתכלות על התורה כאיזה מערכת חוקים חיצונית, ולכן מזה יצא אחר כך שנאה כבושה ובוז נמרץ, כן, בוז גדול לחפץ הלאומי הישראלי, למרות הכבוד הגדול האלוהי שלא יכלה גם הסתמאי למנום לתורה. זאת אומרת, למרות שהם זלזלו בלאומיות, הם העריכו את התורה, כי עדיין הנשמה היהודית מבינה שהתורה היא חשובה לה, אבל הלאומיות, ההבנה שהתורה היא בעצם זה הופעת הלאומיות הישראלית לאורך הדורות, זה משהו שהוא, יש נגדו הרבה התנגדות אז וגם היום. טוב, כל זה היה חזרה, מה שעשינו עד עכשיו. ועכשיו נתקדם. זה כל פעם קורה. כל פעם קורה. אנחנו נתקדם כמה שורות. מה זה? מה זאת אומרת? מה איכות ולא כמות? כן, אבל אתה יודע, עכשיו גם צריך גם שיהיה כמות. אנחנו רוצים לסיים את המאמר הזה יום אחד, אבל... לא נורא, לא נורא. בינתיים אתם לומדים דברים חשובים לחיים, איך ליצור כיפות וכאלה. לא נמנע את זה ממך. מה זה בפילטפיש, נכון. ברוך אתה, אדוני, לא נורא, עולם שהכל נהיה בדור. הדמיון הכוזב, אומר הרב, עמוד קוף למד זין למטה. הדמיון הכוזב, שאפשר לקבל תמציתה של תורה בתור רגש דת, שאין לו יחס, כן, הפכתי עמוד קוף למתחת, שאין לו יחס לעצם סגולתה של האומה בחייה היותר שלמים החברותיים והמדיניים, גרם ליקוי גדול לחלק רשום מאוד של המין האנושי. זאת אומרת, התפיסה הזו שהדת, כן, שהיחס לאלוהים הוא לא דרך החיים, אלא בתור דת חיצונית, הדבר הזה גרם ליקוי גדול, גרם לפגם אדיר בחלק רשום, חלק גדול מהמין האנושי. הרב בעצם מתייחס פה ליצירת הדתות. הדתות שהם כולם פועל יוצא של אותה תפיסה שראו, כן, הראשונה זה הנצרות, אחרי זה האסלאם, שרואות, שקולטות בטעות שעם ישראל מדבר על אל לא שמופיע בחיים, אלא הם תופסים כאל חיצוני, מונותואיסטי, שנותן הוראות חיצוניות, והדבר הזה הולך ומחלחל, לא ניכנס בדיוק כמו לכל התהליכים, האדם הזה מחלחל לכל האנושות, הדבר הזה גרם לאסון, כי בעצם נוצר כאן בהיסטוריה האנושית טעות היסטורית, שהיא מאז ועד היום, היום העולם קצת מתחיל להשתחרר ממנה, שהדרך היחידה להתקרב לאלוהים זה על ידי זה שאדם רומס את חייו, שעל ידי זה שהאדם מדכא כמה שיותר את עוצמת החיים שלו בפני אותו אל גדול עם החוקים שלו, זה הדרך להתקרב לאלוהים. מה הקשר לחסידות? מה? א' לא, וב' גם אם היה שם משהו כזה בהתחלה, הרב לא מדבר על זה, הרב מדבר על התפיסה דתית, עוד פעם נוצרית, ואחרי זה איסלאמית בצורה קצת יותר מעודנת, שמדברת על שנאת החיים, חלילה, חסידות, זה הפוך, הם ניסו להתחבר אל החיים. חסידות אבל היה להם בעיה עם השפינוזיסטיות, לא עם הדתיות, זה משהו אחר. והתפיסה הזאת, כמו שאמרתי, מכניסה את האנושות לתסבור פסיכולוגי בלתי נמנע. האדם חי שהוא כל הזמן צריך לרצות מישהו חיצוני לו. עכשיו, בתוך זה הוא יכול, כמו שאמרנו, למצוא אינסוף פיתולים, הוא משכנע את עצמו שבעצם זה כדאי לו, ואם הוא עכשיו יסבול 80 שנה, הוא יקבל חיי נצח בעולם הבא, הוא משכנע את עצמו שבעצם בעולם הזה זה כיף. כן, זה... היום גם. זה עדיין התפיסה הדתית השולטת. אתה בא לבן אדם, אומר לו, תשמע, אתה צריך עכשיו, יש עליך איזה יציקה. עכשיו, איך תחיה עם זה 70-80 שנה? אז אמרתי, יהיו כמה שיטות. שיטה אחת שהייתה יותר במאה הקודמת, לא ולהגיד לבן אדם, עזוב, שווה לסבול 70-80 שנה, השקע מניות סולידיות לטווח ארוך, בעולם הבא, בסבבה. היום כבר שהתרבות, בגלל הגאולה, אנשים כבר לא מסוגלים עם זה, אז הם הפכו, האנשים הדתיים מנסים ללכת בגישה אחרת. שמה, זה בעצם כיף יותר להיות דתי. כן, אם תהיה דתי, אז אתה תראה שלך משפחה יותר כיפית, תהיה לך יותר ענאה באוכל, תראה לך יותר ענאה בחוויות, וזה, הנה, אתה רואה, שם יש מופע, אצלנו יש מופע עוד יותר, זה בקלושה, אז עוד יותר אתה יכול. לא, זה סוג של, עכשיו זה גם נכון, כי בעומק העניין, אדם שחל פי תורה, אז זה נכון שבתיאוריה גם התורה נותנת חיים טובים יותר בעולם הזה, אבל זה לא חייב להופיע בגלגול הזה, זה גם יכול להיות בעוד 1,000 שנה. כן, אבל זה בעיה, אתה מוזכר הזה שאתה מתקשר חבר אחר לחיי הנצח של האומה הישראלית, ולפעמים אתה צריך להקריב דברים מסוימים בחיים האישיים שלך, ואתה תקבל את שכרך בזה שתתחבר לחיי הנצח של האומה הישראלית, והשכר יהיה בעוד 2,000 שנה שהצאצאי צאצאי צאצאיך הם אלה שיקבלו את השפע הרוחני שאתה בנית עכשיו. אבל כן, יש דבר כזה, אבל מי שהוא חי בתודעה אמונית עמוקה, שהוא לא כל הזמן נמצא בקונפליקט הזה, אלא הוא חי את החיים האלוהים כבר עכשיו. כבר עכשיו הוא, כמה שהוא מסוגל, הוא מרגיש איך הכל ברמה שאדם יכול, שהוא יוצר דברים בעולם הזה, הוא מבין שזה חלק מהופעת השם. הוא עכשיו עובד, הוא מבין שזה חלק מהיצירה האלוקית. הוא עכשיו אוכל, מנהל חיי משפחה, הוא מבין שזה חלק מופעת השם, לא בגלל שזה יותר כיף מאשר העולם החילוני. יכול להיות שברמת החוויה החושנית זה פחות כיף, זה פחות כיף. אבל הוא לא נמצא כל הזמן בקונפליקט הזה של האדם הדתי. האדם הדתי, אתם יודעים, הוא אדם מסכן, הוא קרוע כל הזמן. הוא כאילו, אני סובל פה, כי אני כל הזמן צריך לרצות מישהו חיצוני לי. והוא, האדם, התפיסה הדתית הקלאסית, היא נכנסת לתסבוך הזה, ואז אתה צריך כל הזמן לשכנע, לא, זה דווקא בסדר, זה כיף פה, זה כיף פה. אומרים, לא, לא כיף. מאוד יכול להיות שלא כיף. ויש המון דברים בעולם הזה שאין להם פתרון, המון דברים בעולם הזה שהם כואבים וכו'. האדם גם יכול למות בעולם הזה, אם זה נצרך בשביל חיי הנצח של עם ישראל. עכשיו עברנו בזמן את יום הזה כמו לחלי צהל, אבל זה בסדר. בגלל שהוא מחובר למשהו בהרבה יותר רחב מזה. זה לא, הוא לא נמצא בתסכול המתמשך הזה. זה אמור להיות עובד השם, ועל פי הרב קוק. עובד השם זה האדם שקם בבוקר, חי את חייו בעוצמה, בשמחה, בסדר? ולא עסוק כל הזמן במערכת היחסים הסדיסטית או המזוכיסטית שלו עם בורא עולם. כאילו, איך אני עכשיו מתחמק היום מהדבר הזה שיושב עליי, או איך אני מרצה את הדבר הזה שיושב עליי. הדבר הזה לא יושב עליי, הוא מופיע בחיים שלי. הבנת? כן. אני רוצה חיים, תראה לך את העורכת. הרבה פעמים, אני חושבת שאתה חיית ספונטנית כאילו, שאתה חיים, להקרים דברים מעצמך ולרצות משהו ריצוני, זה כמעט אותו דבר. לא, אני לא תגיד שישה נפשית. את למשל מבינה, אם עכשיו הייתי אומר, תשמעי, את צריכה מאוד להתאמץ בשביל מישהו שנתן לך עבודה. ולעומת זה, אני אגיד לך, בואי, את תתאמצי בשביל שאת תופיע בחיים שלך יותר עוצמה. מה, איפה יהיה לך יותר קל לעשות את זה? נקודה. שלמה, איזה מוטיבציה את מגיעה? אם באמת המוטיבציה, שוב, היא שאני צריכה לעשות את זה בשבילו, ברמה החיצונית, אז זה באופן טבעי, תשכל את הבן אדם. היא מבינה שאתה עושה את זה בעצם בשבילך, כדי שהוא יופיע בך, בסדר? לא משנה, בדיוק הדקויות, אני מבין את הרעיון הכללי, אז כל הגישה היא גישה אחרת לחיים. מה זה? אנחנו לא חיים בימות המשיח המלאים, אנחנו לא בית המקדש. באמת, בעתיד לבוא יש איזה מצב כזה שהמציאות מתאחדת, כמו שאמרנו, האדם עושה משהו והוא מרגיש את כל השלמות והזכרה לסיפוק. היום לא, היום אנחנו גם, אנחנו המון בתחיית סיפוקים. אבל השאלה היא מה התודעה הכללית שבן אדם חי בה. תודעה הכללית, מה שאמרנו, תודעה הכללית היא שאני מבין, באופן כללי, למדתי את המאמרים, למדתי את העקרונות וכו', תודעה הכללית אני מבין שאני מופיע את שלמות האלוהית בכל החיים שלי, לא רק ברגעים שאני דוחה את הסיפוקי והופך להיות רוחני, אלא גם זה שאני אוכל בבוקר, גם זה שאני עובד, גם זה שאני אוהב, גם זה שאני שמח, בכל הדברים האלה אלוהים מופיע, ואז בתוך זה יש לי גם כוח, בדברים מסוימים, לדחות סיפוקים, כי אני מבין שכמו בחיים שלי עצמם, בשביל שהחיים יופיעו בצורה איכותית יותר, אני צריך גם לפעמים לדחות אותם, נכון? בשביל שאני אהיה בריא לעוד 30 שנה, אני צריך עכשיו לא לאכול את האוכל עם השומנים. אבל זה שונה מאשר אני לא אוכל את האוכל עם השומנים, כי זה דווקא אחלה בשבילי, אבל יש פה איזה מישהו מעצבן שרוצה שאני אסבול. בין הזה שונה.
אבל למה אתה עושה דברים
שהם
תשובות לעשות אותם?
כי בשביל שהחיים יופיעו יותר בך, את צריכה לפעמים גם לעשות דברים שאת לא רוצה אותם בחוויה המיידית, אבל השכל שלך מבין שלטווח ארוך זה יבנה אותך יותר. כל החיים שלנו בנויים ככה. אף אחד לא חי בסיפוקים מיידיים כל הזמן. זאת אומרת, זה לעתיד לבוא. ככל שהגאולה תתקדם, זה באמת יופיע יותר ויותר. זה גם אולי הסיבה שהיום לאנשים זה קשה, כי אנשים, פעם אנשים היה להם הרבה יותר קל לדחות סיפוקים. היום אנשים הם... אז השורש של זה, זאת אומרת, זה כמובן אגואיסטיות וילדותיות, אבל השורש של זה, זה בגלל התביעה הזו, לחיות את החיים. אני לא רוצה כל הזמן לעצור את עצמי. לשם אנחנו שואפים. בינתיים, ברור שברמה הטכנית, הצודקת, מבחינה חיצונית, לא יהיה הבדל בין אדם דתי לבין אדם אמוני. שניהם עכשיו רוצים לאכול את הצ'יזבורגר, ושניהם... לא. אבל הראשון יעשה את זה... כחלק מעולם שלם שהוא... והשני יעשה את זה עכשיו, כי הוא חלק מעולם שברור לו לאן הוא הולך, מה, איך החיים שלו מתקדמים, והוא מבין שחלק מההתקדמות של החיים שלו, זה גם עכשיו לא לאכול את הדבר הזה. בסדר? זה דקות, אבל יש לה נגזרות. כי החיים שלך מופיעים יותר, וזה שאת מתחברת לחיים של עם ישראל, וזה לפעמים דורש מהבן אדם, דחיות סיפוקים. זה שונה עם בן אדם שנכנס לאורח חיים שלם, שכל עניינו זה רק להירמס בפני משהו חיצוני. טוב, זה קצת מורכב, זה הכל בנוי על כל מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, ובעיקר אמרתם במאמר הזה איסורים מרקים. לכן אומר הרב, ואז מה? מכיוון שאבל חלק גדול מהמין האנושי נכנס לתפיסה הדתית, שיש מעליו עכשיו איזו יציקה שרק אומרת לו כל הזמן מה לא לעשות ומה כן לעשות, רק אז יוכל להתרפות ממנו, איך המין האנושי יתרפה מהלקות הזו, מהבג הזה שהכניסו לו, כשיפלוט את מה שבלה מרגשי הדת המופשטים שקראם בחזקת היד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל, משולב דווקא עם נשמתה הלאומית, וממילא יוכל אחר כך לשוב לקבלם בצירוף כל ההוראה המקורית שהיא מוכחת להיות נשבת דווקא מטבע האומה המתגלה באור תורתה. בשם השם הנקרא על שם האצילות, האידיאלים מסגבים נחמדים בעולם עד עולם, יקרא דווקא אלוהי ישראל. במילים פשוטות יותר, אומר הרב קוק, הדרך שהעולם ירפא זה זה שהעולם הופך להיות חילוני. בסדר? לא, כמה שפינו זה? אומר העולם, התהליך הכללי, לא אדם ברמה אישית, אדם ברמה אישית, הוא נשאר עם הדתיות שלו, גם שהוא לא לגמרי מבין אותה וגם שהוא לא סובל אותה, אבל הוא מבין שלמען הנצח הוא סובל. אבל ברמה הכללית, העולם מתרפא בזה שהוא יקי את מה שבלה מרגשי הדת המופשטים. זאת אומרת, הוא יקי את התפיסה הדתית המעוותת, זה לא התפיסה הדתית של עם ישראל, הוא יקי את התפיסה הדתית המעוותת שהדתות הנחילו לו, ועל ידי כך האנושות תשתנה. יוצא מכאן, וזה מהלך שרב חוזר בעוד כמה מקומות, שתהליך החילון והכפירה שהעולם עובר ב-200-300 שנה האחרונות, הוא תהליך חיובי. מה זאת אומרת תהליך חיובי? הוא כמובן גורם נזקים אדירים, והוא לא האידיאל, אבל הוא עדיף לנו מהתפיסה הדתית. התפיסה הדתית חנקה את החיים, והתפיסה החילונית היא עכשיו משתחררת מהלפיתה הזו. כן, ברמה כללית, לא ברמה האישית. ברמה האישית עדיף לנו אדם דתי חנוק מאשר איזה מישהו חילוני משוחרר ומלא כוחות חיים. אבל ברמה התהליכית הכללית של העולם, ככה העולם מתקדם. בסדר? מה? כי העולם, 2000 שנה, רבסו אותו, אז אתה לא יכול לצפות שהכוחות יחזרו באופן מאוזן. תמיד הכוחות שרומסים אותם לכיוון אחד, הם פורצים לכיוון שני, וזה שורש הכפירה והחילון שלה. כי פרט יכול יותר לחיות בדחיקת כוחות. אבל אדם פרטי מסוגל גם 70-80 שנה לדעת שיש כוח מסוים, שבאמת עשקו ממנו, אבל הוא יכול ברמה אישית לסבול את זה למען עתיד יותר גדול. בחברה כללית אנושית זה לא עובד ככה. כל כוח שעשקו הוא יתפרץ. כי זה עוצמות באלף יותר גדולות. אדם פרטי יכול לחפות על זה מכיוונים אחרים, אתה מבין? אדם גדל עם איזה חסך מההורים שלו, נערף, משהו כזה. בסדר, אז הוא מפצה את זה בצורות אחרות. חברה אנושית כללית זה לא עובד ככה. יש אין סוף כוחות, שם אתה לא יכול להחליק שום פינה. יש פה כוח חסר, הוא יתפרץ. לכן תשים לב שהתהליכים של החברה הכללית הם בהרבה יותר לא צפויים מאשר תהליכים של אדם פרטי. חברה זה משהו ש... הנה, אנחנו ראיתם את זה עכשיו בבחירות האחרונות. בדוגמה בזהר אנפין. שלמרות שלכאורה יש היום מדעים, סקרים וכו', אתה רואה שחברה זה משהו לא צפוי. כי יש פה אינסוף כוחות שקשה מאוד לנבא ולקרוא את כולם. מדעי הסוציולוגיה, שהם בנויים על התפיסה השפינוזיסטית, הם מנסים להכניס את הכל לנוסחה. כן, זה כל הנושא של הסקרים. זה שם, מוסחה, יש סטיית תקן, אי אפשר. אתה רואה שלא, לפעמים הכל יכול להתהפך. כי חברה זה כוחות אינסופיים. כוחות אינסופיים שהם פורצים לכל מיני כיוונים. ולכן החברה הכללית באנושות, היא לא יכולה, אחרי 2000 שנה שהכרחת אותה להיות דתית, היא לא מסוגלת עכשיו לעשות עכשיו תהליך טוב. אנחנו בעצם דתיים, אבל לקחנו את זה לא טוב, בוא נלמד ונבין לאט לאט שבעצם הדתיות שאנחנו מתכוונים אליה זה הדתיות של עם ישראל שתבוא עם כוחות. לא. מהחברה הכללית זה מטומטלת. היית פה, כולם הולכים עכשיו לפה. אחרי 50 שנה, כולם לפה, ולאט לאט הדברים מתאזנים. אבל התהליכים הם יותר מתונים. גם אצל הפרט יש, אבל הכל יותר מתון. אדם פרטי יכול גם, לצורך העניין, אדם פרטי שגדל בעולם דתי, באיזה שלב הוא מתוודע קצת לרעיונות עמוקים יותר, ועצמו, אוקיי, הבנתי, שמה שעשיתי עד עכשיו זה סך הכל נכון, רק שעשיתי זה בתודעה על זה, ועכשיו אני ממשיך פחות או יותר באורח החיים, מפותחת. אבל בחברה האנושית כללית זה לא עובד ככה. טוב, ומשם המשיך הרב שהפתרון, שוב, זה שלאט לאט העולם ישוב לרעיונות הישראלים של אלוהים שמתגלה דרך החיים ולא מחוץ להם. טוב, לא הספקנו מה שתכננו היום, אבל אז אולי כך עוד שיעור, בכל מקרה שבוע, אבל זה שם שיעור כרגיל, אנחנו נתקדם ונסיים את המאמר. טוב.